פחד אלוהים, מאת נירית אנדרמן. מתוך מוסף הארץ מתאריך 17 למרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קוראת אביבה גר. עריכה טכנית אורי פלג. הוא שימש כאב וכמנהיג רוחני לאלפי חסידים. הוא קרב רבבות אל הדת, הוא גרם לרבים לחזור בתשובה ולאמץ אל ליבם את תורת ישראל, והוא העניק מסגרת ללא מעט נפשות שהיו זקוקות לנואשות. חסידיו של הרב המנוח, אליעזר שלמה שיק, המכונה המוהרש, ראו בו צדיק, גדול בתורה, נשאו אליו עיניים, וכששמעו אי אז בשנות ה-80, שהוא החליט להקים קהילה סגורה ביישוב קטן בצפון הארץ, הלכו אחריו באמונה עיוורת. מאות מאמינים יצאו בעקבותיו כדי לחפש קצת קדושה, אבל מה שקרה בפועל היה רחוק מאוד מכך. מדובר בקהילה סגורה של חסידי ברסלב, המתקיימת לה זה כמעט 4 עשורים, ביישוב הצפוני הקטן והשלב לכאורה, יבניאל. הם מעולם לא ססו לשתף זרים במה שמתרחש בדלת אמותיהם. הם העדיפו לשמור את הרשויות מחוץ לחייהם, ואת הכביסה המלוכלכת שלהם הקפידו לחבס בדלתיים סגורות. ובכל זאת, מדי פעם נבעה איזה סדק, הוסט לרגע קצה של וילון, ואז דלפה החוץ הידיעה מבהילה על אורח החיים הנוקשה, הקיצוני ולעיתים האכזרי, שיתקיים במקום הזה. כך למשל קרה לפני כ5 שנים, כשהבמאית בדורוז' לבו הגיעה למקום יחד עם צופית גרנט במסגרת עבודה על אחד מפרקי הסדרה קשר השתיקה. זו הייתה סדרת דוקו שביקשה להעיר עוולות שהתרחשו בשולי החברה וניסתה לתרגם את כוחה של הטלוויזיה ליצירת שינוי. שמועות על דברים קשים שקורים באותה קהילה שלחו את צוות התוכנית לתחקיר בתקווה להפוך כמה אבנים ביבנאל, ובסופו של דבר הוא באמת נתקל שם בכמה וכמה זוועות. סיפורים אישיים כאובים חשפו תופעות של נישואי קטינים, תקיפות מיניות, חרמות ואלימות מסוגים שונים, וכל זאת התנהל תחת אפו ולעיתים אף בעידודו של הרב הנערץ ששלט על הקהילה ביד רמה. לאט לאט, תוך כדי שאנחנו שם, התחלתי להבין את סדר הגודל של הסיפור. פתאום הבנתי שכל זה הוא רק קצה הקרחון, אומרת אוז'לבו בריאיון שהתקיים באחרונה. רצה הגורל ודווקא באותם הימים יצא לה לצפות לראשונה בנטפליקס, והגורל גם רצה שהסדרה הראשונה שעליה נחו עיניה הייתה ארץ פראית מאוד, Wild Wild Country, סדרת דוקו שהייתה אחד הלהיטים הגדולים של נטפליקס באותה שנה, וחשפה באופן מרתק את סיפור עלייתה ונפילתה של הקומונה שהקים בשנות ה-80 בארצות הברית, הגורו ההודי השנוי במחלוקת אושו. אוז'לבו צפתה במה שהתרחש בקהילה הסגורה במדינת אורגון הרחוקה, וחשבה על יבנאל. היא הביטה בגורו הנערץ אושו, וחשבה על המוהרש. היא ראתה את הצלקות שהותירה הקטה היא בקרב יותר מדי מחבריה, וחשבה על הנפשות הקרועות שפגשה כאן, ביישוב הצפוני המבודד. ביום רביעי הקרוב, 5 שנים לאחר מכן, תעלה לשידור בכאן 11, סדרת הדוקו בשם האב, שאוז'לבו יצרה יחד עם גל גופר ויואב לשם. הסדרה כבר נמכרה לבי-בי-סי, לפרנס-טיווי ולכמה ערוצי שידור נוספים באירופה, והיא אמורה לצאת בקרוב לסיבוב פסטיבלים בינלאומי. אבל לפחות לפי שעה, כאן 11, עדיין כאן. הפוליטיקאים עדיין לא הצליחו להחריב ולקצץ אותו סופית. וכך הישראלים הם הראשונים שזוכים לצפות בגרסה המזרח תיכונית של ארץ פראית מאוד. בשם האב היא סדרה של שלושה פרקים, החושפת תופעה חברתית שהיא מרתקת ומסקרנת, בה במידה שהיא מטרידה ומסוכנת. קהילה סגורה שפועלת בחשאי בליבה של חברה מתפקדת, על פי חוקים שמנהיג אחד קריזמטי ניסח כרצונו. ובשם האב מבהירה שלא לומר זועקת בגרון ניחר. שכבר מזמן הגיע הזמן שהרשויות הרלוונטיות התעוררו והתערבו כדי לתקן את העיוותים שכבר כמעט 4 עשורים מתרחשים ביבנאל. יותר מכל, קוראות את הלב כמה עדויות של נשים שנמלטו מן הקהילה הזאת, הצליחו להיחלץ ולהתנתק ממנה, ומאזות לדבר בגילוי לב על הפגיעות המיניות המתמשכות שחוו שם כילדות. הן מתארות אווירה מופקרת, שבה מי שמעזה לקום ולספר שהוא תקפה, מושתקת. שבה הילדות מותרות למעשה לכל דורש, שבה התביעה לא להחתים את שמה של הקהילה, גורמת לכך שהנאנסות נאלצות לעתים לבחור בין לשתוק לנצח, לבין להיבעט החוצה מהמקום ולהישאר לבד לגמרי בעולם. התוקפים שלהן לעומת זאת, והיעדר משטרה וחוק, המשיכו לחיות את חייהם שם כאילו דבר לא קרה. זו הייתה עיר של אנסים, מעידה בת קהילה לשעבר, שנאנסה שם שוב ושוב ועזבה את המקום. אחת מאלה שהעזו להתייצב באומץ לפני המצלמה. גם אלימות מסוגים נוספים קיימת בקהילה היא על פי הסדרה. וילדות שנדרשות להיכנס מתחת לחופה בגיל 14, בניגוד לחוק, ונאלצות ללדת זמן קצר לאחר מכן. ואיומים על אנשים מבחוץ, וסכסוכים פנימיים בשפע, ומנהיג שמשאיר את חסידיו כאן, וחוזר לחיות בבסיס שלו בברוקלין, ומשם מנהל את הקהילה הפרטית שלו בשלט רחוק, באמצעות מכשיר פקס ומערכת של מצלמות במעגל סגור. אם כל זה לא מספיק, אז אחד מגיבורי הסדרה הוא בנו של המוהרש, שעל פניו אמור היה לרשת מאביו הקריזמטי את כל הכבוד והיקר הזה. הוא מתוודא לפני המצלמה, איך זה לגדול בצילו של אב כזה? אילו מחירים הוא נאלץ לשלם? וכיצד קרה שאביו לא רק נשאל אותו מהירושה, אלא גם הקליט על ערש דווי הקלטות שבהן הוא מאשים את בנו שלו בשר מבשרו בכך שהוא זה שהביא למותו. דרמה אם כן לא הייתה חסרה במקום הזה, ואוז'לבו הגיע לשם עם מספיק יכולות ואמביציה לקלף את שכבות המגן ולחשוף את המורסות הללו. המוהרש אמנם מת כבר ב-2015, אבל מהסדרה עולה שרוחו עדיין מרחפת שם, עדיין דומיננטית, עדיין מכתיבה את הכללים, גם אם כיום הקהילה מפוצלת, ובה כמה מנהיגים רוחניים שמנהלים סכסוכים משפטיים. אוז'לבו מסבירה שחשוב היה לה לתת פתחון פה לכל הצדדים המעורבים בסיפור הסבוך הזה, ולכן היא מראיינת בסדרה גם כאלה שעזבו את הקהילה כועסים ופגועים, אבל גם כאלה שעדיין נאמנים לה ושייכים אליה ומסבירים איך כל הסיפור הזה נראה מנקודת מבטם. רק שבאיזשהו שלב בתחקיר הבנתי שהרבה מהדברים שאנחנו מדברים עליהם הם לא בלשון עבר אלא בלשון הווה, מציינת אוז'לבו. זאת אומרת, עדיין מחתנים שם ילדים, עדיין יש פוגעים מיניים בקהילה שאיש לא מדווח עליהם. מהרגע הזה, כבר חשתי קושי להמשיך לדבר גם עם הצד שממשיך לעשות את זה. הבאתי אמנם למסך את תפיסת עולמם, שלפיה זה דבר נהדר לחתן ילדים בגיל 14. אבל אני לא יכולה להתעלם מזה שבתפיסת עולמי זו התעללות, זו עבירה על החוק. זה משהו שאני כאימא, כבן אדם, בשום אופן לא יכולה לקבל. נכון שהמציאות מורכבת, אבל כן, יש כזה דבר רוע, ניצול, התמכרות לכוח, לקחת לילדים את העתיד שלהם, זה בעיניי 100% רוע. ואם באופן עקבי השתיקו אותם, אז תפקידי לתת להם קול. חסידי המוהרעש ביבנאל, גם הם הפיקו לא מעט טוב מהקהילה שעטפה אותם ומהמנהיג שהריצו, היא מזכירה. אבל זה לא הספיק כדי לחסות על העיוותים האופייניים למנגנון מן הסוג הזה. איפה שמרוכז יותר מדי כוח, קיימת גם סכנה, היא אומרת. ואיפה שלנשים וילדים אין קול וזכויות, יש סבירות גדולה לניצול. אוז'לבו בת 40, נולדה וגדלה בחיפה. היא התחילה ללמוד תקשורת ופרסום, אבל מהר מאוד נטשה את המסלול הזה לטובת לימודי קולנוע. כבר בזמן הלימודים התחילה לעבוד בטלוויזיה, ולאורך השנים טיפסה לתפקידים בכירים יותר ויותר, עד שהייתה למפתחת פורמטים, המתמחים, חיים אחרים, עורכת תוכן, האח הגדול, ובמאית של תוכניות פריים טיים, מחוברים כחולים. רק שעבדה עם צופית גרנט על קשר השתיקה, הבינה שאפשר בעצם לחבר בין הזיקה שתמיד הייתה לה לאקטיביזם, לבין כוחה של הטלוויזיה לשנות ולתקן מציאות. הייתי אשת טלוויזיה הרבה שנים, ובתהליך הזה חוויתי לא מעט רגעי משבר. עלו בי שאלות מוסריות ומהותיות. הבנתי שבעצם יש לי הרבה כוח ביד. יכולת לספר סיפור כמו שצריך ולדבר עם המונים. ועכשיו, מה אני עושה עם הכוח הזה? אילו ערכים אני מקדמת בעולם? אני חושבת שכל אדם צריך לשאול את עצמו את השאלה הזו. כשאני קמה בבוקר לעבודה, האם אני מקדמת טוב בעולם? או הופכת אותו למקום רע יותר? מה שהתניע את העבודה על בשם האב, היה שיחת טלפון ללית שהיא קיבלה לפני כחמש שנים, בימים שבהם שודרו אותם פרקים של קשר השתיקה שעסקו ביבנאל. על הקו היה מוישי שיק, בנו של המוהרעש, שהתקשר אליה מניו יורק. היא הייתה בטוחה שהוא מתקשר אליה בכעס, כדי לאיים עליה בגלל האופן שבו הציגה בטלוויזיה את מפעל חייו של אביו. אבל מהר מאוד היא גילתה ששיק התקשר מסיבה אחרת לחלוטין. הוא לא רצה לאיים, ואפילו לא לנזוף. הוא רק רצה לדעת אם היא תהיה מעוניינת לשמוע גם את הסיפור שהוא רצה לספר. סדרה ארוכה של שיחות ומפגשים עם שיק, שהפך לאחת הדמויות המרכזיות בסדרה, חשפה לפניה זווית חדשה של הסיפור שעד לאותו רגע לא הכירה. איך זה לגדול כבנו היחיד של הצדיק מיבנאל? איך נראים מקרוב חייו של רב נערץ, שאלפי מאמינים נושאים אליו עיניים? וכיצד תפעל הגורו מברוקלין בשלט רחוק, קהילה שלמה ביישוב פצפון בישראל? שיק גם סיפר לה כיצד קרה שהוא עצמו, הנסיך, המפונק, בן הרב. הסתכסך עם אביו עד כדי כך שעלה האשים אותו שקיצר את ימיו. לטענתו, אביו אמנם היה מלא בכוונות טובות, אך מעורער מבחינה נפשית. וזה מה שהוביל להקמת הקהילה המעוותת בראשותו. אם עד לאותו רגע, אוז'לבו נתקלה בשתי גישות קיצון. אחת, שתיארה את הרב שיק כקדוש ללא רבב, ואחרת שראתה בו דיקטטור משפיל ודורסני. כניסתו של מוישי שיק לתמונה אפשרה לה לדבריה לקשור לראשונה את כל הקצוות. באופן הכי בסיסי, יכולתי פתאום להבין מה זה משפחת אצולה חרדית אמריקאית שמגיעה למפגש עם אוכלוסייה ישראלית מוחלשת. היא מציינת ומסבירה שהקהילה שהחלה להתקבץ סביב המוהרעש בשנות ה-80 הורכבה בעיקר מבעלי תשובה ממוצא מזרחי. איפה הוא בעצם מצא אותם? היכן פגש בהם לראשונה? הסיפור שאני מכירה זה שהוא בא לארץ והעביר פה שיעורים בצפת ובבתי כלא בצפון. דווקא לאנשים שהחיים לא שפרו עליהם, לאוכלוסייה הכי פחות נוצצת. והוא נהג לספר שכאשר מישהו הביא אותו ליבנאל, הוא הרגיש שמצא את המקום הכי יפה בעולם, ולכן החליט להקים דווקא שם את הקהילה שלו. אבל ההשערה שלי היא שלא במקרה הוא בחר במקום מבודד, שנמצא בקצה העולם, ושאפשר לעשות בו הכל הרחק מעיני הציבור. הוא בחר להביא אוכלוסייה חרדית למקום חילוני, והקים לו שם אוטונומיה, ממלכה. כאן אגב, הדמיון בינו לבין אושו ישר צלצלי. רק שבשונה מאושו, מוהרעש ניהל את הקהילה שלו בשלט רחוק מברוקלין. רק מדי פעם הגיע לבקר כאן. כן, זה ממש הימם אותי. אנשים אמרו לי, אנחנו שלחנו לו פקסים, שאלנו אותו שאלות, והוא היה עונה לנו בפקס. וכשפגשתי את מוישי, הוא תיאר לי איך כל זה נראה משם, מאמריקה. הוא תיאר לי את החדר של הרב, עם פקס שלא מפסיק לעבוד ולפלוט שאלות לרב, עם מצלמות במעגל סגור שמשדרות לו כל הזמן את מה שמתרחש ביבנאל. זה פתאום צייר לי את התמונה השלמה, והרגשתי שמוישי הוא דמות חד פעמית. מצד שני, לא לגמרי ברור מה רמת האמינות שלו. הרי גם לו יש אינטרס בכל הסיפור הזה. הוא נפגע קשות מאביו, ונאבק כעת על שיקום כבודו ועל חלקו בירושה. כשמושי סיפר לי את הסיפור לראשונה, בהרבה דברים שהוא אמר חשדתי והתלבטתי מאוד לגביו, בעיקר אחרי ששמעתי שיש סכסוך משפטי בינו לבין אחת העמותות בקהילה. חשדתי בו, ואמרתי לו את זה. ובשלב מסוים אמרתי לו, תראה, אני רוצה לעשות איתך הסכם. כל מה שאתה אומר לי, אני הולכת לבדוק. אני אצלם אותך, אני אשמע אותך, אבל זו לא הסדרה שלך. אני הולכת לדבר עם כל מי שיהיה מוכן לדבר איתי. והוא ענה, לא רק שיש לך את ברכת הדרך שלי, אלא שאני מת שאנשים ידברו איתך. עדיין לא ידעתי אם זו לא מניפולציה, אבל הלכתי על זה. ובאמת בסופו של דבר דיברתי עם המון אנשים. כמובן שלא כולם הגיעו בסופו של דבר אל המסך. הסדרה מציירת תמונה של קהילה שיש בה הרבה אלימות. חטפת איומים בעצמך? לא אחת, ישירים ועקיפים. כך למשל, מותר לשער שיש קשר בין מקרה שאירע לתחקירנית בסדרה לבין העבודה על בשם האב. אוז'לבו מספרת שהתחקירנית יעל סילמן, שבילתה הרבה ביבנאל, גילתה באחד הימים ששרפו לה את האוטו. הם אמנם שרפו בטעות את האוטו הלא נכון, כי יונדאי לבנה זהה לשלה עמדה במרחק 2 מטרים ממנה, אבל זה נחווה כאיום ישיר עליה. וחוץ מזה, גם אני חטפתי לא מעט איומים בפייסבוק, הזהירו אותי מלהתעסק עם צדיקים, כתבו לי שאני מתעסקת עם האנשים הלא נכונים, איימו שיתבעו אותי. תראי, זו אוכלוסייה שבמשך 40 שנה, רבים בתוכה למדו שכאשר מישהו לא בסדר, יש לגיטימציה לפגוע בו פיזית. היה למשל מישהו שעזב את הקהילה. לא משנה מאלו טעמים. באמצע הלילה באה מסעית, ארזה את כל הבית, והבן אדם נעלם עם המשפחה שלו. אבל כמה מבני הקהילה רדפו אחריו ליישוב בדרום שאליו ברח, ובזמן שהוא עמד שם והתפלל שחרית, ניגשו אליו 4 חרדים רעולי פנים וגזרו לו את הזקן. זאת אומרת שפרקטיקות של אלימות והשפלה הן לא חדשות במקום הזה. בסיפורים על קהילות מהסוג הזה, כמו בכל דבר אחר בעצם, מגיע הרגע שבו עולה שאלת הכסף. קהילה סגורה, מבודדת, לא יצרנית ברובה, שחוץ מהעומד בראשה, תושבי החיים בדלות יחסית, משפחות מרובות ילדים, שארוחותיהן מסופקות להן בבית תמחוי מקומי. הרבה פאר והדר לא היה שם בקהילת המוערש ביבנאל. ובכל זאת, כדי שהמקום יוכל להתקיים, וכדי שהמנהיג יוכל לרכוש לעצמו בגדים מהודרים ולחיות על הקו ישראל ארצות הברית, היה צורך במזומנים. לשם כך מתואר בסדרה, נדרשו בני הקהילה לצאת לעבודת הפצה, כלומר, למכור ספרים ועלונים עם טקסטים של המוערש, בכבישים ובצמתים, וכך לאסוף כספים, תוך כדי ניסיון לעשות נפשות למורם ורבם, ולהבטיח ברכה למי שיתרום לו. אוז'לבו אומרת כי אי אפשר להתחקות אחר סדרי הגודל של הסכומים שנאספו באמצעות בדיקת רישומי העמותה שהקימה מוערש כדי לנהל את נכסי הקהילה. לדבריה, מרישומי רשם העמותות עולה כי מדובר במחזור כספים שהגיע למיליוני שקלים בשנה. בעיניי, זה ניצול ציני של אנשים טובים. אנשים שבסך הכל רוצים לעצמם ברכה. לפעמים מתמודדים עם איזו מחלה או קושי כלשהו. ובעולם של אנשים מאמינים לקבל ברכה מרב, זה הרבה. אנשים שהכירו את המוערש מתארים אותו בסדרה לפעמים כמנהיג נערץ, אב רוחני, כזה שיודע להרעיף אהבה על צאן מרעיתו, להעניק יחס אישי ומחבק, לתת להם בית, קהילה ותחושת שייכות ומשמעות. ומנגד, אחרים מתארים אדם עצבני, כועס ואכזר, שיכול בלי למצמץ להעיף אנשים מהקהילה, רק כדי שלא יחתימו את שמה הטוב. הזכרת קודם את הבחירה להקים את הקהילה במקום מרוחק, מבודד. מה עוד אפשר לציין שאפשר את צמיחתה וקיומה לאורך כל כך הרבה שנים? זה מתחיל מאוכלוסייה שבדרך כלל מגיעה למפגש עם הרב מתוך מקום חלש. היו שם לא מעט הלומי קרב למשל. הוא נותן להם עצות. הוא פונה עליהם ברמה הכי אישית שיש. בניי ובנותיי הוא נהג לקרוא להם במכתבים שלו, בדרשות שלו או כשבאו לקבל ממנו עצה. הוא היה אומר להם, אתה הבן שלי, אכפת לי ממך. אני אוהב אותך כמו שאבא אוהב ילד. ובנוסף הייתה לו כמובן קריזמה מטורפת, וגם ידע תורני מול אוכלוסייה של חוזרים בתשובה. יכול היה להבטיח להם, שאם יעשו כדבריו, יגיעו לעולם הבא למשל. והוא היה אומר להם, אני הרופא הגדול מכולם, אני הפסיכולוג הגדול מכולם, אני קשר ישיר לבורא עולם. אם אתה רוצה לדבר עם בורא עולם, דבר איתי. הרבה פעמים הוא היה נותן להם עצות טובות, עזר להם בהרבה דברים. אם רבו עם האישה למשל, הוא בא ומפשר ביניהם. רק שגם אם המצב בבית יהפוך לממש גרוע, הוא לא יאפשר להם להתגרש, ואם מישהי בכל זאת הייתה כמה ומחליטה להתגרש, היא הייתה מסתכנת בכך שיסלקו אותה. לפעמים תבוא מכונית באמצע הלילה, ותיקח אישה עם הילדים שלה, כי היא ביקשה להתגרש, יעיפו אותה מהקהילה לאיזו תחנה מרכזית, ויגידו לה שלא תעזי לחזור, כי אצלנו אין נשים גרושות. זאת אומרת, הכל טוב, עד שזה לא טוב. הכל בסדר, עד שזה כבר לא בסדר. הבן אדם עוזר ונותן עצות, רק שבשלב מסוים, העצות האלה הופכות לדכאניות ופוגעניות. בראיונות שערכתי עם כאלה שעזבו את הקהילה, רובם מודים שלו המוערש היה עדיין בחיים, סביר שהם לא היו מעזים לדבר. כלומר, גם אחרי שקמו ועזבו, הם עדיין פחדו ממנו. זאת נקודה שחשבתי עליה המון. אני חושבת שכולנו מושפעים מאוד לעומק מתפיסות שהיו לנו בילדות. דברים שכילדה את הכרת כאמת מוחלטת, קשה מאוד להשתחרר מהם, להסתכל עליהם פתאום באופן ביקורתי, כשאת הופכת לאדם מבוגר. להם תמיד אמרו, שמי שמתעסק עם צדיקים, דינו מוות, ואין להם את תמיכת המשפחה, כי המשפחות שלהם עדיין שם, באמונה מוחלטת. מי שהעזו לדבר איתי, זה דרש מהם תעצומות נפש. אחרי הרעיון, רבים מהם חוו קשיים גדולים. זה הציף אצלם דברים שהיו סגורים שנים. השיחות האלה התקיימו אחרי שהיינו בקשר שנתיים, שלוש, והתכוננו לקראתן טוב טוב. לפעמים דאגנו להביא ליווי לרעיון. לפעמים ביקשתי שיקבלו טיפול ממש יום אחרי. לפעמים דאגנו שישאר איתם מישהו בבית. כי התקפי החרדה והפחד שלהם בעקבות הרעיונות האלה לא נמשכו יום אחד. וצריך להבין שמי שדיברו איתי היו מרדניים כבר כשהיו ילדים בקהילה הזאת. כבר אז קראו להם בשמות. כבר אז יצאו עליהם. ולהיות מרדן במקום כזה דורש כוחות עצומים. אני מעריכה שההחלטה להיות מרדן כילד במקום כזה נובעת מאיזה כורח. נראה שהם פשוט לא יכלו לשאת את זה. ואני חושבת שתעצומות הנפש הנדרשות לשבת ולדבר על כל זה מול מצלמה כעבור שנים, נובעות מאותו המקום, מאיזה צורך עמוק לרדוף אמת וצדק. מתוך כבוד לאומץ של המרועיינים הללו, כ10 מבני הקהילה לשעבר שהצטלמו לסדרה, מתוך 30 עד 40 שסיפרו על קורותיהם שם, ומתוך הכרה בקושי העצום לקום ולעשות זאת, הבטיחה להם שהם יהיו שותפים מלאים שלה ביצירת הסדרה. כלומר, שהיא תשב ותחשוב מראש ביחד איתם מה צריך להיכלל ברעיון ומה לא, שהם יבואו לחדר העריכה ויראו את הרעיון כשהוא ערוך, ושהם יוכלו לבקש לשנות משהו אם יראה להם שהוא אינו מדויק או נכון. הם היו שותפים מלאים שלי בדבר הזה. הם חברים שלי. הם אחים ואחיות שלי לכל החיים. אני מאוד אוהבת ומעריכה את מי שהיה לו האומץ לבוא ולדבר, היא אומרת. בסופו של דבר, אגב, אף אחד מהם לא ביקש לשנות אף מילה ממה שאמר. הם לא הסתירו כלום. עניין נישואי הקטינים צף ועלה בעבר לא פעם בתקשורת. כיצד ייתכן שכבר יותר מ-30 שנה זה קורה שם, מתחת לאפה של המשטרה, בניגוד לחוק, ואיש לא קם ועוצר זאת? תראי, למשטרה יש בעיה להגיש כתב אישום, כי הניסויים האלה לא מוגדרים כניסויים. הצוות שעורך את החתונה מגדיר אותם כאירוסים, וכביכול מותר לזוג להיות מאורס. ולזוג בני נוער מותר לגור ביחד, ומותר להם לקיים יחסי אישות. הכל מותר, רק הניסויים אסורים. אז בקהילה מצאו דרך לעשות כביש עוקף חוק, והם עושים את זה באמצע הלילה במקומות נידחים. אני אישית, וגם רבים ממשתתפי הסדרה, התרענו בפני המשטרה המון פעמים. כל פעם שהיה לי מידע על חתונת קטינים, והמון מידע הגיע אליי, דיווחתי על כך. השותפים שלי ואני התייצבנו במשטרה הרבה פעמים. הם מאוד אמפתיים, אבל הם מצביעים על קושי גדול, והאווירה היא של אלה, מה יש לעשות איתם? והאלה הם החרדים, הם האחר, הם הקהילה הסגורה הזאת שיש לה חוקים משלה. אני חושבת אגב שזה ככה גם עם האוכלוסייה הבדואית. אבל אני לא מסכימה עם זה. אני חושבת שלא. הם גרים 1.5 שעות מפה. כמו שלילדים שלי יש יועצת בבית הספר, גם לילדים שלהם צריכה להיות. אם על הילדים שלי חל החוק, גם עליהם הוא צריך לחול, כדי שלילדים שם תהיה הגנה. זה הדבר שתופס אותי הכי כואב בבטן. של מי הכשל פה? מי אחראי לכך שזה ממשיך לקרות? לאורך השנים הייתי אצל מי שכיהן בזמנו כשר החינוך. הייתי אצל השר לביטחון פנים. הגעתי לכל מיני משרדי ממשלה ולדרגים הכי גבוהים כדי לזעוק את הזעקה. וכולם אמרו לי, כן, אנחנו מבינים שיש שם בעיה חמורה. כולם מודעים לחתונות הילדים ולחשיפה של ילדים לניצול מיני במקום הזה. תראי, באוכלוסייה הכללית, שיעור הילדים שעוברים תקיפה מינית עומד על 1 מ-6 ילדים. וזה פה, ליד הבית, בבית הספר בתל אביב. כמובן שבתוך הקהילה הזו בדיבנאל, האחוזים יותר מדאיגים. כלומר, כל הרשויות מודעות למה שקורה שם, ובכל זאת אף אחד לא טורח לקום ולעצור את זה. זה לא רק שבמשטרה יודעים, זה לא רק שהרווחה או השרים יודעים, אלא כשאני הולכת ביום צילום לאכול פלאפל בטבריה, גם המוכר שם יודע. גם הוא אומר, המשוגעים האלו ביבנאל, מסכנים הילדים שלהם. אז הדבר שהכי מכעיס אותי, זו השתיקה. מסתובבים בינינו אלפי אנשים פגועים, ויש כרגע ביבנאל ילדים שחשופים לסכנה עצומה. כשאני חושבת על זה בתור אימא, בתור אישה, בתור בן אדם, הבטן שלי מתהפכת. אז למה שלכם לא? למה אתם ישנים טוב בזמן שזה קורה לשכנים שלכם? זה קורה במשמרת שלכם. רצון טוב ואמפתיה לא מספיקים במקרה הזה. רק בשבועות האחרונים, לראשונה זה 40 שנה, עצרו שתי חתונות קטינים ביבנאל. אני מאוד מקווה שזה יימשך, וגם מתקדם הלאה לפרקליטות. מה את מעריכה או מקווה שיקרה בעקבות שידור הסדרה? כשאנשים באו להתראיין, שאלו אותי, למה לי? למה לי לפתוח את זה? פתחו את זה כבר. גם אמרו שיש חתונות ילדים בטלוויזיה. אז למה לי? אז אני הבטחתי להם שאנחנו נעשה כל מה שאנחנו יכולים, כדי שזה לא תהיה זעקה לשם הזעקה. שותפיי ואני רוצים שהסדרה תוביל לכך שהרשויות ייכנסו פנימה לקהילה לטובת כולם. שהן יספקו איזושהי הגנה למי שיהיו מוכנים להתלונן על המקום הזה. שיחליטו אחת ולתמיד שחתונות ילדים זה לא לגיטימי. ושהרבנים שעורכים את החתונות האלה יישלחו לכלא. פשוט לאכוף את החוק. אנחנו גם מקימים עכשיו קרן לטובת טיפול באנשים שיצאו מיבנאל. ובחלום הכי גדול שלי, הקהילה החרדית תחבק את הפרויקט הזה. שיהיו עוד אפשרויות לטיפול, לרווחה, לייעוץ ולאוזן קשבת בתוך הקהילה עצמה. אבל זה לא יקרה עד שלא תגיע התערבות חיצונית שתבהיר עד כאן. וחוץ מזה, הייתי רוצה שהאמת תצא לאור ושיעשה איזה צדק בסיסי. אם מישהו רוצה היום לבוא ולהשתתח על הקבר של המוערש ולהתפלל ולתרום לעמותה שלו, בבקשה. אבל רק אחרי שישמע גם את הצד השני של הסיפור. ואם עד עכשיו ילדה קטנה הותקפה ונאנסה בקהילה הזאת, וכינו אותה שרמוטה וזונה, ואילו האנס שלה נותר קדוש והמשיך לחיות את חייו, זה לא פייר. זו לא חוכמה להיות חזק על חלשים. אז בוא, נראה אותך. עכשיו תבוא. פחד אלוהים. מעט נירית אנדרמן. הקריינית אביב אגר. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אורי פלג.